ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
ערב טוב, ערב טוב לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. הערב אנחנו מקיימים וובינר חשוב שיעסוק בנושא שמקבל בשנים האחרונות יותר ויותר תשומת לב, אבל אנחנו לא ממש התייחסנו אליו דווקא בשנים האחרונות, אז היום אנחנו פה לעשות סדר מוחלט. אבחון טרשת נפוצה בגיל מבוגר יותר או סביב גיל המעבר אצל נשים וגם אצל גברים. בשונה משנים עברו, יש יותר ויותר, אנחנו עדים ועדות לעלייה במספר של מאובחנים חדשים דווקא בגיל המעבר ואף בגיל השלישי, ויחד עם דוקטור עדי וילף ירקוני היקרה שלנו, סגנית מנהל מחלקה נוירולוגית ומנהל תחום טרשת נפוצה בבית החולים בלינסון, ביחד נדבר בכלל על המשמעות של אבחון בגיל מבוגר יותר. אז ערב טוב לך דוקטור, איזה כיף שאת איתנו, בנושא חשוב ולא כזה מדובר לפחות לא אצלנו ומוכר כל כך.
אז ערב טוב ותודה רבה שהזמנתם אותי, אני תמיד שמחה להיות איתכם, ואני בהחלט מסכימה שזה נושא חשוב ויש הרבה מאוד דברים לדבר עליהם.
אז אנחנו ישר צוללות, כי יש לנו מלא שאלות, ואם חברי הקהילה גם ירצו לשאול, באמת תרגישו בנוח בצ'אט שלנו ואנחנו נדבר על הכל. אז מה באמת השתנה בשנים האחרונות שגרם אולי לעלייה באבחון טרשת נפוצה בגיל המבוגר יותר? האם זה קשור לעלייה אמיתית בשכיחות המחלה, או אולי יש בכלל שיפור בצורת האבחון, בשיטות האבחון?
אז בעצם כשאנחנו מדברים על טרשת נפוצה בגיל המבוגר יותר, צריך להבדיל בשני מצבים שונים. יש מטופלים שהובחנו לראשונה עם טרשת נפוצה בגיל מבוגר, ותכף גם נגדיר מה זה גיל מבוגר, ויש כאלה שהתבגרו עם טרשת נפוצה, זאת אומרת, הטרשת נפוצה התחילה והתבגרו. ובעצם אנחנו רואים עלייה, אנחנו רואים עלייה בשני המצבים, גם ההתבגרות עם הטרשת הנפוצה, וגם עלייה באבחון חדש של מטופלים חדשים עם טרשת נפוצה. זה נובע בגלל הזדקנות האוכלוסייה כמובן, זה נובע בגלל עלייה במודעות, וכן, זה גם נובע מזה שיש יותר אנשים מאובחנים גם בגיל המבוגר, כנראה מהרבה דברים סביבתיים שאנחנו רואים שקורים סביבנו.
אנחנו באמת רגילים ורגילות, תמיד על טרשת דיברו בין גיל 20 לגיל 40, המסה הקריטית, על מה מדברים קצת יותר בשנים האחרונות, מה זה גיל מבוגר, מה זה גיל מעבר, תעשי לנו בסדר בשנים, וגם רוב חברי הקהילה ורוב החולים הם יותר אמין אנשים, אבל איך זה מתבטא קצת אצל נשים לעומת אצל גברים גם?
אז באופן קלאסי ועדיין ברוב ספרי הלימוד תמיד כזה מצוטט, טרשת נפוצה מופיעה בגיל 20 עד 40, פי 2 או 3 יותר מנשים בגברים, זה משהו שהוא נכון שההיארות היא הרבה יותר גבוהה בגילאים האלה וגם יותר גבוהה בקרב נשים, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה יותר משמעותית בכמות האנשים שמאובחנים לראשונה בגיל המבוגר, וגם עלייה, שוב, באנשים שמזדקנים עם טרשת נפוצה. עכשיו זה נובע גם מכמה דברים. פעם טרשת נפוצה יצא לשם רע, וקצת בצדק, כי אנשים היו מגיעים לגיל 40 עם נכות די משמעותית, והיום עם הטיפולים החדשים, גם אנשים מעריכים חיים הרבה יותר, ובאיכות חיים גבוהה. כלומר, שככה, שיש לנו, גם האוכלוסייה מזדקנת זה ברור, אבל גם החולי טרשת נפוצה שלנו, שאם בעבר היו סובלים מנכות משמעותית, אז היום מגיעים לגילאים מבוגרים במצב יחסית יותר טוב. זה האוכלוסייה השנייה, האוכלוסייה הראשונה של המטופלים שרק מאובחנים לראשונה עם טרשת נפוצה, אז אנחנו בעצם צריכים לחשוב על מה קבוצת הגילאים, מה נחשב מבוגר. אז בספרות יש שני נקודות גיל שנהוג לחשוב עליהם, האחד זה מעל גיל 50, זה קאט-אוף שנהוג להשתמש בו, והשני מעל גיל 55. אז כמובן שההבחנה הזאת היא מ-50 או 55, זה הבחנה שהיא משמשת הרבה פעמים למחקרים, או טובה להרבה מאוד דברים, ואנחנו יודעים שמבחינתנו, הגיל הביולוגי הוא לא רק, ואנחנו נדון בזה הרבה עוד בהמשך, שבעצם הגיל הביולוגי הוא לא הפקטור היחידי בקבלת החלטה או בדברים נוספים שאנחנו נדבר לגבי תרשת נפוצה, אבל עדיין הקאט-אוף בבחינת הגיל הביולוגי זה 50-55, שככה שגם אם אנחנו מדברים על מבוגר, זה לא באמת מבוגר. זה באמת מבוגר יחסית למה שנהוג לחשוב, שזה מחלה של צעירות בנות 20-30, אבל זה עדיין גיל יחסית צעיר.
אנחנו מדברים על אבחון אצל צעירים, לעומת אבחון אצל אנשים בגיל מבוגר יותר, אנחנו רואים הבדל בתסמינים, או באיך שהמחלה מתנהגת, או איך ש... אחר כך נדבר על התמודדויות וטיפולים, אבל לפחות בתסמינים היא מתנהגת אותו דבר, או אצל צעירים לעומת מבוגרים היא מתנהגת קצת אחרת?
אז תראי, אז אני חושבת שגם חלק מהסיבה שבעבר... מטופלים עם תרשת נפוצה לא הובחנו בגיל יותר מבוגר, זה גם קצת עניין של תת אבחון. ואנחנו רואים את זה היום, גם היום. היום, גם עד היום, המטופלים שמגיעים עם תסמינים מסוימים, אם זה בחורה בת 30, אז ברור שנחשוב על תרשת נפוצה, אבל אם זה גבר עם גורמי סיכון בגיל 60, כבר פתאום נחשוב על הבחנות מבדלות אחרות. אז בהחלט חלק מהאבחון בגיל המבוגר הוא יותר מאתגר. הוא מאתגר מכמה סיבות. קודם כל, כי יש הרבה חקיינים או דברים שיכולים לחכות תרשת נפוצה. בסך הכל תרשת נפוצה באה לידי ביטוי בסימנים נורולוגיים. סימנים נורולוגיים יכולים להיות כמו תרשת נפוצה, אבל הם יכולים להיות גם בגלל דברים אחרים, שהדבר שהכי מחכה תרשת נפוצה, ובטח בגיל המבוגר ואנשים עם גורמי סיכון, זה אירועים מוחיים או אירועים מסכמיים. אז אם אני מסתכלת למשל על דלקת בעצב הראייה, שזה ביטוי שאנחנו כל חברי הקהילה מכירים, שזה ביטוי קלאסי לתרשת נפוצה, אז נגיד אם יגיע גבר בן 60 עם ירידה בראייה, אנחנו יותר נחשוד במשהו שהוא איסכמי, מה שאנחנו קוראים לו איון, שזה פגיעה בעצב הראייה שנובעת בגלל איסכמיה של עצב הראייה, ופחות נחשוב על משהו דלקתי. אז האתגר הוא באמת, באבחון הוא יכול להיות משמעותי, ואותו דבר על הפרעת תחושה בפלג גוף, אנחנו נחשוב שזה אירוע מוחי, ולא בהכרח תרשת נפוצה. אבל למעשה הביטוי הקליני, שזה מה שהתחלתי עם השאלה, יכול להיות אותו הדבר. זאת אומרת, ההסתמנויות הקליניות שאנחנו מכירים, אם זה מיאליטיס שזה דלקת בחוט השדרה, ואם זה הפרעות תחושה, ואם זה אופטיק נאוריטיס, או טרג'מינל נורלגיה, כאבים שנגרמים בגלל פגיעה בעצב הטרג'מינלי, כולם יכולים לבוא לידי ביטוי גם בגיל צעיר וגם בגיל מבוגר, פשוט בגיל המבוגר אנחנו ניתה לחשוב או לייחס אותם לדברים אחרים. מישהו יהיה לו נימולים ברגל, זה בטח פריצת דיסק ונימולים ברגל מפריצת דיסק, ולכן האתגר ההבחנתי.
אז... בעצם אתגר הבחנתי בגיל מבוגר יותר, מה בעצם הכלים שיש לך להתמודד? האם מתבסף איזשהו כלי בגילאים האלה, או בעצם יש לך כבר רקורד רפואי, זה אנשים שבאים עם איזשהו, הם לא באים טאבולה ראסה, זה לא חבר'ה בני 20-30 שזה יכול להיות לא יודעת, התופעה הרפואית הראשונה שיש להם, ובעצם לפני זה לא היה להם יותר מדי תסמינים, יעלו לאורך חייהם, כי הם יותר צעירים. מישהו שהוא בגיל 50-60, יכול להיות כל מיני אפיזודות של דברים אחרים קצת מהעבר שלו. איך בכל זאת מדייקים? איזה כלים יש לך היום שיכולים לעזור לך גם יותר לדייק, דווקא בגילאים האלה?
אז זה נכון, זה באמת אתגר שמשמעותי, בעיקר לאנשים עם גורמי סיכון נוספים, עם מחלות נוספות, סכרת לא מאוזנת, יותר לחץ דם, כל הדברים האלה שיכולים לגרום לתסמינים נורולוגיים כאלה ואחרים בכל מיני מנגנונים, כמו אירועים מוחיים שהזכרתי קודם. ובעצם אנחנו כן נשתמשים בבדיקות העזר, אבל יותר נזרים בהבחנה או יותר מנסים למצוא דברים ספציפיים בתרשת נפוצה, ואני אחדד. גם בקריטריונים החדשים, שאני לא יודעת אם חברי הקהילה עוד מכירים לגמרי את כל הקריטריונים החדשים שפורסמו לאחרונה לתרשת נפוצה, זה גם נושא מעניין. בעצם מאוד מחדדים שם את העניין של אבחון בגיל מבוגר. בגלל המודעות הזאת והעלייה בשכיחות של טרשת נפוצה בגיל מבוגר, הם מדברים על, על מה כדאי לעשות בגיל המבוגר, כדי מצד אחד לא לפספס, כמו שאת אומרת, ומצד שני גם לא להבחן סתם. אנחנו גם לא רוצים את הצוואר השני, אז כאילו גם להגביר את הרגישות וגם לחדד את הספציפיות. אז לצורך זה גם בקריטריונים חדשים הוכנסו פרמטרים, או מה שאנחנו קוראים לו ביומרקרים ספציפיים בהדמיה. זאת אומרת, זה לא מספיק להסתכל רק על ה-MRI מוח, אם אנחנו רואים סימנים ספציפיים ב-MRI מוח, אחד שנקרא Central Vein Sign, ואחד שנקרא Paramagnetic Limb Lesion, זה שני סמנים ב-MRI, שהם יותר ספציפיים לטרשת נפוצה. עכשיו, למה זה חשוב לנו? כי בערך כל מטופל מעל גיל 50, אם הוא יעשה MRI, אנחנו נראה נגעים בחומר לבן. בסדר, זה משהו שהוא יכול להיות או טבעי עם הגוף, עם הזמן, זאת אומרת, עם הגיל, משהו שטבעי שנוצר, כמו צלקות כאלה במוח, זה יכול להיות בטח שמטופלים עם גורמי סיכון, אנחנו קוראים לזה שינויים איסכמיים במוח, ואז אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רואים נגעים בחומר לבן, אם הנגעים בחומר לבן הם בגלל שינויים איסכמיים, לא ספציפיים, או בגלל טרשת נפוצה, ובעצם הביומרקרים האלה עוזרים לנו לחדד את ההבחנה דרך ה-MRI מוח. דבר נוסף שמאוד מומלץ לעשות, זה אנחנו תמיד עושים, לפחות אנחנו במרכז שלנו, עושים בקרב חולי טרשת נפוצה, ובטח בגיל המבוגר, זה MRI של חוט שדרה. ולמה? כי אם יש לנו נגעים דלקתיים בחוט שדרה, זה מאוד ספציפי לטרשת נפוצה. נגעים בחוט שדרה הם לא ספציפיים, והם לא יכולים להיות נגעים מסכמים, ולכן זה חשוב. והבדיקת עזר השלישית, שהרבה פעמים אנחנו עושים, וגם מאוד מומלץ לעשות בגיל המבוגר עוד יותר, זה הניקור המותני. הניקור המותני נועד גם לשלול מחלות דלקתיות אחרות, וגם לאשש את ההבחנה, בזה שאנחנו מוצאים מה שאנחנו קוראים לו פסים אוליגוקלונליים, או יחס קאפה בסיס F בנוזל החוט שדרה שהוא גבוה יותר. ככה שאנחנו משתמשים כביכול באותם דברים, אבל קצת בפרמטרים שונים כדי לחדד את ההבחנה.
תם הלב שבגיל מבוגר זמן האבחון עלול לקחת קצת יותר זמן לעומת הצעירים המאובחנים החדשים יותר?
בהחלט, בהחלט, וזה חלק מאוד משמעותי בעליית המודעות, בטח שזה מטופלים עם גורמי סיכון, היה לי מטופל לא מזמן שאובחן, עבר היה יושפז בבית חולים אחד עם אירוע מוחי, ואז בבית חולים אחר עם אירוע מוחי, וכל פעם לא עשו MRI, עשו CT, ובסיטי בסדר, רואים שינויים, תעת, הוא לא בדיקה שמספיק ספציפית, ואז הוא הגיע אלינו והוא הושפז, והשלמנו לו MRI, וה-MRI מאוד מאוד דלקתי, פעיל, ברור שזאת הרשת נפוצה, נכון, היו גם שינויים מסכמים ב-MRI, כי הוא מטופל כמעט בין 60 עם גורמי סיכון, אבל זה ברור שההתקפים האלה היו התקפים של טרשת נפוצה, ולא שינויים מסכמים, זה ברור שהעיכוב הזה, למשל בדוגמה שסיפרתי לכם, לא היה קורה אם זה היה מטופל בין 30 או מטופלת צעירה בת 25, כי לא היינו חושדים במשהו אחר. ולכן אין מה לעשות, אנחנו כרופאים יש לנו נטייה, קודם כל לשלול את הדברים שהם יותר שכיחים, ורק אחר כך לעשות, ובמקרה הזה MRI היא בדיקה מאוד מאוד חשובה, לאבחון ולזרז את האבחון, זאת אומרת, גם בגיל המבוגר.
אחת הסיטמאות שיצא לנו בעבר להשתמש, זמן שווה מוח, שאבחון מוקדם, טיפול מוקדם, בעצם מביא לתוצאות יותר טובות, לתהליך יותר נכון בהתמודדות עם המחלה. האם זה נכון ותקף גם לגיל המעבר, לגיל השלישי, גם כשהאבחון הוא בגילאים מאוחרים יותר? או שכבר אם יש ברקע איזושהי מחלה נלוות נוספת לצד הטרשת הנפוצה שאולי התפרצה קצת קודם, זה משנה את התוצאות.
אז בוודאי שזה חשוב, וזה אפילו יותר חשוב, כי אנחנו יודעים שבגיל מבוגר יש לנו פחות רזרבה מוחית, בין היתר כי יש לנו עוד מחלות מוחיות אחרות, בין היתר כי המוח שלנו גם ככה מתחיל להתבגר ולהזדקן, גם בתהליך שהוא טבעי, כבר מגיל 40 ואפילו יותר, ובטח שבגיל המעבר, שגם נדבר על זה קצת בהמשך. אז כמובן שהאבחון המוקדם הוא פה קריטי גם בגיל המבוגר, והתחלת טיפול שמותאם כמה שיותר מהר, טיפול יעיל אם צריך, או טיפול שמותאם למחלה של המטופל, היא גם מאוד משמעותית.
אנחנו ככה צוללות רגע לגיל המעבר. שמחה להגיד שגם אני מתקרבת אליו, אין מה לעשות, אם זה פרום, פרה, לא משנה איך נקרא לו. וזה גיל או שלב חיים, אחד הוא לא קצר, בטח לא אצל נשים, הוא מוערך, לא יודעת, בין 10 ל-15 שנה, והוא מביא עמו לא מעט תופעות לוואי משל עצמו, בשלב חיים שאנחנו נמצאות. איך זה בא לידי ביטוי, איך זה יכול להשפיע, איך זה יכול לתעתע מעייפות לבד, ואפילו איזה ברינפוג, ואפילו בלבול, ואפילו מנגנון השליטה, כל מיני דברים שאפילו לא משויכים לתרשת רק, ומשויכים לתופעות לבד, משינה, היגיינת שינה או איכות שינה שמשתבשת, והשמנה בטנית או עלייה במשקל שגם היא לא טובה לחולי את... איך עושים סדר בתוך המנגנון הזה, כי גיל המעבר הוא שלב לא פשוט, שצריך אולי להאריך אליו לפני, ועל אחת כמה וכמה, שאת או אתה גם מתמודדים בתוך הדבר הזה, עם טרשת נפוצה.
אז אני חושבת שסיכמת די יפה את רוב הדברים. אני חושבת שעל גיל המעבר יש הרבה מאוד דברים להגיד, ואני אחדד קצת את הנקודות החשובות. אז קודם כל התסמינים של גיל המעבר, או פרם, גם שכמובן מגיעים עוד הרבה לפני שהמחזור נפסק, ונמשכים גם אחרי, הם תסמינים רבים, ובהרבה מקרים חופפים תסמינים של חולים או חולות במקרה הזה עם טרשת נפוצה. אם זה עייפות, אם זה קשיים קוגנטיביים, אם זה קשיי שינה, אם זה שינויים במצב רוח, הפרעות תחושה, שינויים וזומוטוריים, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד שכיחים בקרב נשים בגיל הזה, וגם שכיחים בקרב חולות טרשת נפוצה. ואז מה שנוצר, זה נוצר, כמו שאת אומרת, כמו בלבול כזה, אבל אני לא אקרא לזה בלבול, זה פשוט העצמה של תסמינים. זאת אומרת, אם מטופלות עד עכשיו היו יכולות לשאת את המחלה או לחיות בצל המחלה, כי בסדר, היה מספיק רזר והיה מספיק יכולת, פתאום יותר קשה, פתאום יש יותר עייפות, פתאום התפקוד המוחי הוא עוד פחות טוב, וכל זה יוצר קושי מאוד מאוד גדול. אז אני חושבת שהדבר הראשון זה מודעות, ולהגיד, זה נורא חשוב לדבר על זה, גם בנשים שאין להם טרשת נפוצה, ובטח בנשים שלוקות גם את הרשת נפוצה, וגם סבלות מהתסמינים. אז דבר ראשון זה המודעות, ולדעת להגיד את הדברים, ולדעת להתמודד איתם. דבר שני, זה העניין של הטיפול. אם היום הנטייה היא, לטפל בטיפול הורמונלי, בתסמינים של גיל המעבר, היה פעם איזו תקופה שאנשים נורא חששו מטיפול הורמונלי בגיל המעבר, בגלל שזה מעלה שכיחות של ממירות, בעיקר סרטן שד, בגלל מחקר מאוד לא מדויק שפורסם. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, ובקרב מרבית המטופלות אפשר לקבל טיפול הורמונלי, והוא מאוד מאוד עוזר לאיכות החיים. אז אם אני תמיד ממליצה על זה לנשים שסובלות, אז לנשים עם טרשת נפוצה עוד יותר. כי גם ככה יש באמת כל כך סבל, ויש דברים שאנחנו לא יודעים לטפל בהם, ויש דברים שאי אפשר, אבל אם יש משהו שאפשר לעזור לו, וזה יכול לשפר, אני לא קוראת לזה איכות חיים, אנשים אומרים איכות חיים, אבל זה, בעיניי זה לא איכות חיים, זה החיים, כאילו זה באמת, התפקוד היומיומי, זה לא, כאילו שאתה אומרת איכות חיים, זה נשמע כאילו זה פריבילגיה, לא, זה לא פריבילגיה. היום נשים בנות, לא יודעת מה, שמתקרבות ל-50, בת 47, אני בת 47, אני צריכה לעבוד 12 שעות ביום, לגדל 3 ילדים, לעשות הרצאה ב8 בערב, וזה כאילו, זה סופר קשה, זה סופר קשה גם לאנשים כזה, אז גם אם התסמיני גיל המעבר, ועם טרשת נפוצה, זה כמעט בלתי אפשרי לתפקד, בטח שבתפקוד מלא וטוב. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון. עכשיו, לנשים שלא רוצות טיפול הורמונלי, או שזה לא מתאים, או כל סיבות אחרות, אז גם יש טיפולים סימפטומטיים אחרים, שיכולים או יכולים לעזור, לטפל גם בתסמינים של טרשת נפוצה, וגם לתסמינים של גיל המעבר, אם זה שינויים במצב רוח שהם סופר משמעותיים. עכשיו גם זה כמו גלגל, כן? אנחנו כולנו מכירים את זה, ברגע שיש לא ישנים טוב ויש עלייה בדיכאון וחרדה, אז יש עלייה גם בתסמינים של טרשת נפוצה. אי אפשר להפריד בין הדברים. המוח שלנו הוא אחד, וההורמונים שמה, והתסמינים שמה, והדיכאון והחרדה שמה, וזה הכל ביחד, וזה הכל משפיע אחד על השני. אז אני, למשל יש נשים אצלי, שאני רואה שהביטוי העיקרי שלהם זה בעיקר חרדה, שמשפיע, כאילו שזה התחושה שלי שזה הדבר העיקרי. אז מצאתי לנכון להתחיל להם דווקא טיפול נוגד חרדה ולא טיפול הורמונלי, וזה משהו ששינה את חייהם בתקופה הזאת. פתאום הן משנות יותר טוב, פתאום הן באמת מצליחות לתפקד בצורה יותר, זה פתאום התסמינים של הפרעות תחושה שפתאום נורא החמירו להם, פתאום השתפרו. אז זה לא חייב להיות טיפול הורמונלי, זה יכול להיות גם טיפול סימפטומטי, או טיפולים בעייפות שאנחנו מכירים, וכל המכלול של הדברים האלה. ועוד נקודה אחת שחשוב לי לחדד, זה הירידה הקוגניטיבית שקיימת בגיל הזה. אז אנחנו יודעים שעם הגיל יש ירידה קוגניטיבית שהיא הולכת ומשמעותית, אבל יש גרף מאוד יפה איך רמת האסטרוגן יורדת, ואיך התפקוד הקוגניטיבי יורד בקרב נשים. זה כמובן גם מתרחש בצל גברים, וירידה בטסטוסטרון, זה גם נושא לא מדובר בכלל, אבל גם בקרב נשים, גברים זה כמובן קורה, אבל בקרב הנשים הירידה הזאת היא חדה, וגם ככה נשים עם טרשת נפוצה יכולות לסבול מתסמינים קוגניטיביים, והשילוב של תנאים הוא קשה, וכז גם צריך להכיר את זה, וגם צריך להבין את זה, שיכול להיות שמה שפעם יכולתי לעשות לפני 10 שנים, אני לא יכולה עכשיו, ולהתאים את הדברים. ולפעמים כן יש דברים שאפשר לעשות.
סביב גיל 50, שזה פלוס מינוס התחלה של גיל המעבר, לפעמים גם גברים חווים משברים, גם נשים חוות משבר, נוסיף את זה, נוסיף את הדכדוך של גיל המעבר, נוסיף את הדכדוך של הטרשת, איך אנחנו יכולים או יכולות לדעת שזה גדול עלינו אולי, משהו בתחושה או הצפה, או שאנחנו יכולות לבוא לספר, זה הזמן באמת לשתף מה אנחנו מרגישים בגוף, במחשבות, בראש, בלב, בכל הגוף, גם הצד הנפשי, גם הצד הרגשי, גם הפיזיולוגי שילך תמיד ויושפע מזה. מה חשוב שנגיד, עד כמה חשוב לספר, לשתף בטח את הנוירולוג ואת הנוירולוגית שמלווים אותך, את הרופא משפחה, מי שעוטף אותך, ועד כמה אנשים מבינים שזה קשור. זאת אומרת שעצם הגיל הזה, יש בו דברים שהוא נושא איתו, זאת אומרת, זה בילדין בתוך שלבי הגיל האלה.
אז קודם כל באופן מפתיע, כמה שמנסים להעלות המודעות, המודעות היא מאוד נמוכה. מאוד נמוכה, ואנשים עדיין לא מצליחים להבין למה לייחס את התסמינים שלהם, ובטח שאנשים עם טרשת נפוצה שהם נוטים לייחס, או להאשים את הטרשת הנפוצה בהרבה מאוד תסמינים. אז אני באמת ממליצה תמיד לשתף את הנוירולוג המטפל בכל מיני תסמינים ומחושים ודברים שיש. חלקם יכולים להיות קשורים לטרשת נפוצה וחלקם לא, אבל חלקם גם משפיעים על טרשת נפוצה באופן עקיף. בין אם זה דברים שקשורים לגיל המעבר, בין אם זה סתם, לא סתם, אבל איזושהי מצוקה רגשית או מצוקה אחרת שגם היא יכולה, שהיא איננה קשורה לגיל המעבר או קשורה למצב, שגם היא יכולה להחמיר את תסמיני גיל המעבר, ולכן אני כן ממליצה לשתף ולהגיד, כמובן שלא תמיד לנורולוג או לנורולוגית יהיה פתרון, אבל עצם השיתוף ועצם ההכרה בדבר, זה כבר בעיניי דבר מאוד משמעותי, ותתפלי לשמוע כמה אנשים רק אחרי שניסה להם אפילו 10 דקות שיחה בלהסביר מה שהסברתי עכשיו, ואמרתי, וואו, לא, כאילו נכון, פתאום הכל נופל והכל מתחבר, ורק זה בפני עצמו מאוד עוזר להקל על ההבנה של זה.
אתם בשנים האחרונות, בוא נגיד, הרופאים, הנוירולוגים, בסדר, את וכל הקולגות היקרים והיקרות שלך, למדתם יותר ויותר לעבוד עם הרופא משפחה, והרופא משפחה למדו יותר ויותר גם לעבוד איתכם, תהליך, בסדר, חינוך שוק, יש בדרך, עוד לא הכל עובד פרפקט, עד כמה בכלל יש מודעות לרופאי גיל המעבר לעבוד במשותף, עד כמה יש מודעות אולי להכניס אפילו לבלינסון, זאת, כמו שדיברנו בעבר על רופא שיקום שהכנס, אבל במחלקות או במרכזי התרשת, עד כמה בכלל יש מחשבה להכניס או לשים דגש על גיל המעבר, כי זה מגיל כזה שהוא לא כזה סקסי ומדובר, והוא מביא איתו הרבה דברים, אני חושבת אפילו על פרט כל כך קטן, שהגוף בגילאים האלה מפסיק לגמרי לייצר ויטמין D לצורך העניין, ולחולי טרשת, גם ככה אצלהם, הכמות ויטמין D היא נמוכה, ויש תסמין גם של דכדוך ושינוי מצב רוח, שויטמין D ידוע שהוא גם משפיע אוטומטית על מצב רוח, אז יש עוד יותר סיסו ושמחו, כאילו, בתוך הדבר הזה, ואז אנחנו יכולים להשתגע בתוך המוח שלנו, ולא להבין שזה כל כך טבעי, כל כך הגיוני, זה כל כך השלב שאנחנו נמצאים, יש לזה פתרונות, יש לזה מהורמונים ותרופות, ועוד תרגילים ונשימה, לא יודעת, מדיטציה, כל מיני דברים שאפשר לעשות רגע.
כן, וגם תרופות טבעיות וצמחים, ויש עוד הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, אני דיברתי כמובן רק על הדברים הזה, אבל רק על התרופות, אבל יש גם עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, לעזור לתסמינים, וכמובן לעזור לסימפטומים. זה רעיון טוב, אני לא חשבתי על עוד מרפאה משותפת כזאת, אבל זה בהחלט סופר חשוב, השיתוף פעולה הזה הוא משמעותי. אני חושבת שהוא גם יגביר את המודעות בקרב הנוירולוגים, כל המרפאות המשותפות שעשיתי גם עם האורולוגים וגם עם השיקום, אני למדתי הרבה על בכלל לדעת מה לשאול, או לדעת מה להציע למטופלים. גם הרבה מטופלים אין להם כוח ללכת גם לרופא הזה, גם לרופא הזה, עכשיו יש לי גם MRI, גם זה, אז לפעמים פשוט מוותרים או מוותרות על הדבר, ואם אני יכולה להציע איזה משהו קטן, או משהו שבינתיים יכול לעזור לתסמינים, אז זה טוב, וזה באמת רעיון שהוא מאוד מוצלח. ואת יודעת, גם ענת, הרבה פעמים, הביטוי של גיל המעבר הוא דווקא נורא פיזי. זאת אומרת, ברגע שיש אישה שמודעת לזה שהיא עכשיו תסמיני גיל המעבר, והיא יודעת לבטא את זה, זה השלב הקל. אבל הרבה פעמים מטופלות מגיעות במצוקה, כי הן מרגישות החמרה בטרשת, מרגישות שיש להן כל מיני תקפים, הזרמים הרבה יותר מציקים להן, הכאבים בלילה, ואז בעצם התהליך הוא הפוך. זאת אומרת, זה התהליך של להסביר שהפיזי נובע משינויים הורמונליים, והפיזי נובע מכל התסמינים, ואז, וזה גם מאוד חשוב, כי גם להרגיע את המטופלות ולהגיד, אוקיי, את הרשת בסדר, ה-MRI יציב, הטיפול התרופתי לא צריך לשנות אותו, בואו ננסה לגעת ממקומות אחרים, לפעמים גם זה מרגיע. וזה גם חשוב להכיר, וכמו שאמרתי, דבר ראשון זה המודעות, בקרב רופאי המשפחה, שוב, לצערי, זה מאוד הטרוגני, יש רופאים מצוינים שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה ויודעים לעשות העבודה מצוין, ויש כאלה שלא, וזה גם שוב, העומס עלינו במרפאות, העומס על רופאי המשפחה, הלוואי והיה אפשר לדבר עם כל מטופל 45 דקות על כל דבר, אבל לא אנחנו ולא רופאי המשפחה, יש להם את הפריבילגיה הזאת לצערי.
כמה יצא לנו לדבר באמת במלא שיחות, גם שלי ושלך לאורך השנים, אם אנחנו מדברים על פעילות גופנית ועל חשיבות התזונה, אם זה ים תיכונית או בכלל, ואנחנו מדברים על שינה, מדברים על אירועי, על ניהול סטרס, השינה בלי לשים לב היא פקטור נורא חשוב בגילאים האלה, כי משהו קורה לה בתקופות, גם כשאתה מתבגר, גם כשאתה בגיל המעבר, ולאחרונה גם שמעתי ככה שהרופאים ובאמת המיליה המקצועי קצת יותר משתמש בהיגיינת שינה, כקונספט, למה השינה, גם לתרשתים, גם לגיל המעבר, למה השינה בכלל הופכת להיות, או הפכה להיות, או בכלל, לאורך החיים שלנו, איזשהו אלמנט כל כך חשוב, שאם משהו קורה לשינה שלנו, אנחנו צריכים לחשוב איך לתקן אותה בעצם. למה היא כל כך משפיעה לנו על כל כך הרבה רבדים, גופניים, נפשיים, רגשיים, למה היא כל כך חשובה ומה אפשר לעשות לאורך השנים, כאילו לאורך השנים, עם התסמיני שינה או פגיעה באיכות השינה או דברים מהסגנון הזה שקשורים בעצם לסרטן, לגיל המעבר, לגיל השלישי, כן, לכל השלב שאנחנו מדברים עליו.
תראי, השינה, יש לה תפקיד מאוד 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 חשוב, בעיקר בשימור של תפקודים קוגניטיביים, אבל לא רק. במהלך השינה מתרחשים הרבה מאוד פעילויות במוח, כולל ניקוי של חומרי פסולת על ידי המערכת הגלימפטית, וכל מיני שינויים בנטוורק וברשתות המוחיות שעוזרות לעשות קונסולידציה ו... בעצם התמאה של המידע שאנחנו קלטנו עכשיו, ומצד שני עושות שוט דאון למערכת הזאת, זה כמו התחול מחדש שהמוח שלנו עובר, על מנת להצליח לתפקד בצורה מסודרת. עכשיו, אחרי לילה אחד, שניים בלי שנה, בסדר, כולנו עכשיו כבר מכירים את זה, זה לא נסבל, כאילו יודעת, זה בלתי נסבל, אבל זה מבחינת הפעילות המוחית זה לא נורא. אם אנחנו נגיע למצב שהשינה שלנו כל הזמן היא לא טובה, היכולת הקוגניטיבית והתפקודית שלנו, והשליפה שלנו, והריכוז, והזיכרון, וכל הדברים האלה מאוד מאוד נפגעים. לזה אנחנו מכניסים אלמנטים רגשיים מאוד משמעותית, על הביליות הרגשית שמתרחשת שהשינה שלנו היא לא מספיק טובה. אז בעצם השינה היא הבסיס, אם אנחנו מדברים על דברים בסיסיים לאיכות חיים באמת משמעותית, כמו שדיברנו קודם על תזונה וזה, אז השינה היא באמת אבן יסוד משמעותית, פיזית, פיזיולוגית, זאת אומרת, זה לא באמת אני צריך לנוח כי אני צריך כוח, כאילו זה הרבה יותר, התהליכים שמתרחשים במהלך השינה הרבה יותר משמעותיים, ממה שאנחנו בכלל יכולים להבין, ואנחנו לאט לאט לומדים ומכירים את זה. אז גם פה, לנשים או לאנשים שסובלים מקושי שינה, אז כמובן יש את ההיגיינת שינה, ויש תוספים טבעיים שאפשר להתחיל איתם, ויש עוד הרבה דברים אחרים נוספים שאפשר לנסות לפני שמגיעים לכדורי שינה, שהם לא אידיאליים.
והמלטונין למשל?
אז יש מלטונין ויש מגנזיום שיכול לעזור. אני מדברת על כדורי שינה כמו בנזודיאזיפינים וכאלה, כמו מודורמין, שהם משרים שינה לא מספיק טובה מבחינת כל הפעילות הפיזיולוגית שקורה, ולפעמים הרבה גם גורמים להתמכרות. אז זה לא הבחירה הראשונה שלנו. והרבה פעמים שוב, טיפול הורמונלי גם עוזר בהיבט הזה, או טיפולים נוגדי דיכאון וחרדה גם עוזרים לשינה. זאת אומרת, יש הרבה טיפולים תרופתיים, בין אם זה צמחים או לא, שיכולים לעזור. אז גם פה, שוב, העניין של פעילות גופנית, או פעילות של הפעלה של אנטי-סטרס, אם זה נשימות, אם זה יוגה, אם זה דמיון מודרך, כל הדברים האלה גם עוזרים להשרות ופעילות גופנית, עוזרים להשרות בסופו של דבר שינה שהיא טובה יותר. אז הדברים הם קשורים אחד בשני, וגם תזונה כמובן. ברגע שהתזונה היא טובה ומאוזנת, הכל עוזר ומתכנס לכדי זה. עכשיו אנחנו חשוב להבין, המוח שלנו מתבגר. אמרתי את זה קודם, אני אומרת שוב, המוח שלנו מתבגר, כי ככה זה, כי זה מה שקורה. הוא עובר אטרופיה, ותפקודים הקוגנטיביים פחות טובים, וזה מתרחש בקצב קצת יותר מהיר בגיל המעבר, בגלל השינוי ההורמונלי, וזה יכול להתרחש אצל חלק מהמטופלים בקצב יותר מהיר, בגלל הטרשת הנפוצה. אז מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לשמור על התפקוד המוחי, הוא סופר משמעותי. והפעילות הגופנית והתזונה המאוזנת ושינה טובה, הם גורמים מהותיים לתפקוד מוחי תקין ביום יום שלנו.
מדהים. כל כך חשוב. וגם לא הזכרנו שמן קנאביס שלפעמים אנשים מקבלים
בהחלט. לשם. נכון, יש לי המון המון מטופלים שבאמת, אני חושבת שכמעט הדוויה היחידה שלהם זה בעיקר לשינה. שהכאבים בשינה, הפרעות תחושה בשינה, הם נוטלים שמן קנאביס רק לפני השינה, ישנים, ובמהלך כל היום לא משתמשים, וזה הדבר היחידי שהם משתמשים בו, בהדוויה הזאת, וזה עוזר נהדר.
מבחינת טיפולים, תרופתיים, מבחינת, יש דגש שונה, אם אנחנו צעירים, כן, מתוך התרופות שבסל הבריאות, לעומת אם אנחנו בגיל המעבר, האם בודקים, ואם יש לי אפילו, לא יודעת, שתי מחלות, או מחלת רקע, מה עובד עם מה, זאת אומרת, האם יש בדיקה גם בין התרופות, אם הן סותרות אחת לשנייה, או מפריעות אחת לשנייה, או יכולות לייצר בחיבור ביניהם פתאום איזה תסמין פחות נחמד.
אז קודם כל, הנושא של טיפול תרופתי בגיל המבוגר, הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, ויש הרבה אלמנטים שצריך להתייחס אליהם, ותכף נדבר על זה. לצערנו, הבעיה מתחילה, שהמחקרים הקליניים הבסיסיים שנעשו על כל התרופות של טרשת נפוצה בעצם לא הכלילו מטופלים מבוגרים. ולכן כל מה שאנחנו יודעים על היעילות והבטיחות בקרב התרופות האלה זה לא מהמחקרים האלה. והמידע, מידע שנאסף, מה שאנחנו קוראים real life, כאילו מהחיים האמיתיים, real world evidence, וזה משהו שאנחנו צריכים להכיר. ולכן בעיקר בהתחלה היה המון חשש לתת טיפולים אפקטיביים או יעילים בקרב חולים מבוגרים. כי המחשבה הייתה, אוקיי, טיפול יעיל הוא יותר מסוכן, ובגיל מבוגר זה גם ככה יותר מסוכן, אז לא היינו רוצים להתחיל טיפול תרופתי בגיל המבוגר. אז מה שנכון בעיניי הוא קודם כל כזה דבר. קודם כל גיל ביולוגי הוא לא הפקטור היחידי. יש לי מטופלים בני 40, עם גורמי סיכון או גיל שמגיע כמעט ל-70 עם רגל קטועה בגלל סכרת קשה, ומעשנים שני קופסאות סיגרות ביום, ובאמת לגמרי לא בגיל 40, ויש לי מטופלים, יש לי עכשיו מטופלת שהבחנתי צעירה בת 60, בריאה לחלוטין, רצה 10 קילומטר כל יום, זאת אומרת, הגיל בפני עצמו הוא לא הפקטור היחידי. כמובן שהוא משמעותי, כי אנחנו יודעים שעם הגיל, מערכת החיסון שלנו היא פחות טובה. זאת אומרת, גם ככה הסיכון לזיהומים יורד, מה שאומר שהתרופות, שוב, באופן תיאורטי, התרופות באופן תיאורטי של טרשת נפוצה, עובדות פחות טוב בגיל מבוגר, כי יש פחות אלמנט דלקתי, ויכולות יותר לגרום תופעות לוואי. אבל כל הדברים האלה הם תיאורטיים. כי בסופו של דבר, אם יש לי מטופלת צעירה בת 60, בריאה לחלוטין, ויש לה טרשת נפוצה עכשיו פעילה, היא צריכה לקבל טיפול יעיל. בדיוק כמו שהייתי מתחילה טיפול יעיל למטופלת בת 30. נכון שאנחנו צריכים תכף וגם לדבר על זה, צריכים לקחת בחשבון.
דוקטור, גם אם זה אגרסיבי יותר, כי לפעמים בטיפול היעיל יש לכם שלב שהוא יותר אגרסיבי בהתחלה.
נכון, זה מה שאני אומרת, טיפול יעיל מאוד, כן. בהחלט, יש לי מטופלות ומטופלים מעל גיל 55 ואפילו 60, אני לא מתייחס ל-50 כי מבוגר אני מצטערת, זה משהו שקשה לי מדי. המינימום מבחינתי זה 55 ולדעתי אם לא 60. אבל אני חושבת צריך לטפל בטרשת הנפוצה. הטרשת הנפוצה היא מחלה שיכולה להיות קשה, יכולה לגרום לנכות, וצריך לטפל בה בכל גיל. עכשיו, בכל גיל יש את הסל, נכון, בכל גיל יש לנו את המכלול של הדברים שאנחנו שמים לב. טופלת בת 30, יש גם את העניין של ההיריון שאנחנו רוצים לקחת בחשבון. בגיל המבוגר, נכון, יש גם את הגורמי סיכון שצריך לקחת בחשבון, כי למשל יש תרופות שמעלות יתר לחץ דם, ויש נגיד מטופלים עם סכרת שלא היינו רוצים להתחיל להם, S1P modulators שאולי יכול לעשות יותר מקולר אדמה בקרב חולי עם סכרת, זאת אומרת, כן יש, בגלל שיש יותר גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים, ובגלל שיש עוד דברים שצריך לקחת בחשבון, אנחנו צריכים לקחת את כל המכלול הזה ביחד. אבל האמרה הכי חשובה שלי פה כרגע, והיה לנו, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היה לנו פורום מאוד רחב של טיפול בגיל המבוגר בקרב חלי טרשת נפוצה של כל הנוירואימונולוגים בארץ, של האיגוד, נפגשנו בבנינסון כולנו ודיברנו על הדברים החשובים האלה, וכולנו הסכמנו פה אחד שאנחנו צריכים לטפל בטרשת נפוצה, שגיל הוא לא פקטור ללא לטפל, מה שפעם היה, כמובן שלא, וגם לא לטפל בטיפול יעיל אם צריך, זאת אומרת, אם מטופל יש לו טרשת נפוצה פעילה, צריך לטפל בו, וצריך לטפל בו באופן יעיל, צריך לקחת בחשבון עוד גורמים נוספים. אז בין היתר, מה שחשוב להגיד, ואולי לחדד פה, שבגיל המבוגר, בגלל שהמערכת החיסון שלנו היא פחות טובה, והסיכון לזיהומים יותר גבוה, אז כן חשוב להקפיד על חיסונים, לפני שאנחנו מתחילים את הטיפולים התרופתיים, בטח טיפולים תרופתיים, שמשפיעים על היכולת שלנו לחיסון. בסדר?
מה זה אותם חיסונים, רק למי שלא יודע, לא מכיר?
אז בעיקרון החיסונים הסטנדרטיים, המינימליים שבעיניי צריך זה דלקת ריאות, חיסון לשפעת בעונה, וחיסון לשלווקת חוגרת, שבכלל זה חיסון מומלץ מעל גיל 50, אני מאוד ממליצה לכולם, גם לא למי שיש לו טרשת נפוצה, אבל בטח שחולים וחולות עם טרשת נפוצה, לפני התחלת טיפול, שיכול לדכא את מערכת החיסון, ויכול להעלות את השכיחות, שגם ככה עולה עם הגיל anyway, ואנחנו לא היינו רוצים לסכן את המטופלים. אז זה בעיניי השלושה שהמאסט, ויש עוד כל מיני חיסונים, בהתאם למצב החיסוני, אם מטופל אף פעם לחוסן להפטיטיס, אז כן הייתי ממליצה לחסן, אם יש מטופלים שנוסעים הרבה וצריכים להשלים איזה חיסון, אז כן הייתי ממליצה להשלים אותו לפני, בתקופה של הקורונה המלצנו אז על חיסון כנגד קורונה, אבל זה פחות או יותר מותאם לדברים האלה, אבל זה חשוב להשלים את תוכנית החיסונים לפני התחלת טיפול בטרשת נפוצה.
כשאנחנו צעירים מקבלים את הבשורה, אז הכל עוד לפנינו, הקריירה, הילדים, ההיריון, החתונה, כן, יש לזה כל מיני השלכות מהסגנון הזה. וכשאנחנו מבוגרים יותר, 50-60, ואנחנו מקבלים את הבשורה, זה אחרי שכבר אנחנו יכול להציע קריירה, כמה ילדים בבית, נשואים או גרושים, תלוי מה הסטטוס, אבל כבר עברנו, זה מערכת יחסים מאוד רצינית. את רואה הבדל קצת בעיבוד, נקרא לזה בעין, בחלק הרגשי, איך מבוגרים יותר מקבלים את הבשורה, האם הם מתגייסים יותר או לא, האם הם מתנגדים יותר או לא למה שנדרש, כן? ברמת שינוי אורחות חיים ואימוץ סגנון אחר ושינוי הרגלים. האם, את יודעת, יש הבדל קצת בין איך שהצעירים לבין איך שהמבוגרים מתמודדים עם המחלה עצמה, מהיבטים לא פיזיולוגיים דווקא, אלא יותר הרגלים, רגשיים, נפשיים, יותר מהכיוונים האלה.
אז את האמת שלא חשבתי אף פעם על השאלה הזאת, רק עכשיו ששאלת אני כזה חושבת לי בראש תוך כדי על התשובה. קודם כל, ברור שזה מאוד היטרוגני, כי אני אפשר לעשות הכללות אף פעם, כל מטופל הוא עולם ומלואו באופן שהוא מתמודד עם טרשת נפוצה ובסוג הטרשת נפוצה שיש. אני חושבת שמבחינה הרגשית, זאת אומרת, מבחינת שלבי האבל, אם נקרא לזה בקבלה של אבחון של מחלה כרונית, אני חושבת שלצעירים יותר קשה. שוב, אני מדברת כזה באופן גורף, אבל זה לא בהכרח. לצעירים יותר קשה לקבל את זה, גם בגלל המשמעות על החיים, אם זה הילודה, אם זה שהם לא הספיקו דברים, ואין מה לעשות, אנשים מבוגרים יותר, יש להם איזשהו חוסן רגשי, נפשי, יותר גדול להתמודד עם דברים, וההבנה של דברים, אז אני חושבת שזה הבדל אחד. בהיבט של התגייסות לשינוי אורחות חיים, אז פה הייתי אומרת שזה יכול ללכת לשני הכיוונים. מצד אחד, צעירים הם יותר בעלי מוטיבציה לשנות ולעשות, ויש להם עוד אפשרויות כאלה, והרבה אנשים מבוגרים, טוב, מה בגיל הזה אני אשנה הרגלים, מה אני זה, אז יכול להיות שדווקא פה זה הפוך. בעניין הזה, אבל לפעמים גם לא, זאת אומרת, לפעמים אנשים יותר מבוגרים יש להם יותר זמן ויותר פנאי ביום יום שלהם, ויכולים יותר להשקיע בעצמם. זאת אומרת, הם לא בשלב הזה שהם שורדים עם ילדים קטנים ולרוץ לעבודה וזה, אלא יש להם יותר זמן עם עצמם, ובאמת משקיעים זמן בשלוש פעמים בשבוע ללכת לספורט, ושלוש פעמים לעשות זה, אז אני חושבת שזה יכול להיות לשני הכיוונים.
גם הנושא של הפיזיותרפיה והשיקום, שדורש איזושהי מעטפת והשקעה מסוימת, ואני רוצה לשאול, לא רק על העולמות האלה, לפעמים, אני יש לי אמא ואבא מבוגרים, ויש לי חם וחמה, חם שלי וחמתי גם מבוגרים, ותמיד הם נותנים ככה את הקלישה שהזקנה לא יפה, שכואב יותר, והגוף מגיב פחות, וכל מיני דברים. אני רוצה לחשוב ביחד איתך מכל מה שאנחנו יודעים על עולם הטרשת הנפוצה והצעדים הנכונים, מה כדאי לעשות בשביל להכין את עצמך לפני הזקנה, כשאתה נכנס לעשור של ה-60 ושל ה-70, ומה כדאי דווקא למי שמתמודד עם טרשת נפוצה לשים לב יותר, לשים דגש יותר, שיעזור לו, יעזור לו לצלוח את העשורים האלה, שכמו שאומרים שהזקנה לא יפלה, דווקא שהזקנה תהיה הכי יפה שיש, שהוא יצלח, שהוא יתגבר, שזה יעבור לו יותר בקלות. כמובן אין גרנטי לכלום, אנחנו לא, אין פה נבואה לכלום, אבל באמת מהלכים או טיפולים או אלטרנטיבי או משהו בפיזיותרפיה, כל מיני עולמות שמתחברים, לא נדבר גם על המוח שלנו, בכוונה הצבעתי על האיבר הזה, מה אפשר להקדים תרופה למכה כמו שאומרים.
תראה, אני חושבת שככל שנטמע הרגלים ואורחות חיים ותרגילים ופיזיותרפיה, ולא משנה, כל אחד ומה שהוא צריך, או פעילות גופנית או תזונה נכונה, ככל שנטמיע, או פעילות קוגנטיבית, ככל שנטמיע את התהליכים האלה יותר טוב, וניכנס לעשור החדש שלנו במצב פיזי יותר טוב, ככה הוא יהיה יותר קל. זאת אומרת, ככל שיהיה לנו בארגז הכלים שלנו יותר כלים לחוסן פיזי ורגשי, אז ככה יהיה יותר קל להתמודד עם הדברים. בסופו של דבר, זה גם המון עניין מנטלי. וזה אנחנו יודעים ודיברנו על זה הרבה. אותו דבר גם התמודדות עם זקנה, ואותו דבר גם התמודדות עם טרשת נפוצה, והתמודדות בטח עם שניהם. נכון, זה לא כיף. להיות חולים, וזה לא כיף להיות מוגבלים, וזה לא כיף להיות מבוגרים, אבל אנשים שמצליחים לצלוח את זה עם מנטליות טובה יותר, ועם חוסן רגשי ופיזי חזק יותר, אז בסך הכל צפוי להם מסע יותר נעים. לתוך הדבר הזה. וזה לא חייב להיות ככה, דרך אגב, אני רק חייבת להגיד שיש לי מלא מלא מטופלים ומטופלות מאוד מבוגרים, שהם במצב מעולה, באמת, מצב מעולה הרבה יותר מאנשים מאוד צעירים שאני מכירה, שהם בריאים, כאילו, אז זה לא חייב להיות, זה לא מכוח המציאות, השילוב הזה של טרשת נפוצה וזקנה, שזה יהיה לא, 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 כמו שאמרת, לא יפה או לא נעים, זה יכול להיות גם בסדר, וזה מאוד תלוי גם במטופל ובהתגייסות שלו, ויש דברים שאפשר לעשות.
וצריך לזכור שיש יותר זמן חופשי ואישי בגילאים האלה להשקיע בעצמך, לעומת שאתה עם ילדים
נכון,
קטנים יותר בבית, או
קודם.
קריירה בתחילת הדרך.
כן, אני חושבת שרק נושא אחד שלא לא, לא הספקנו לגעת בו, זה הפסקת טיפול בגיל מבוגר בקרב חולים עם טרשת נפוצה שמחלה ארוכת שנים. זאת אומרת, כן, אנחנו דיברנו הרבה על התחלת טיפול חדש בקרב חולים חדשים, אבל יש לנו המון, וזה שאלות שהרבה עולות, בקרב מטופלים שכבר יש להם 20 שנה טיפול תרופתי, אם לא יותר, ואם כן להפסיק טיפול או לא להפסיק טיפול,
למה סתם שאלה, אני שואלת שאלה על מה שאת אומרת לנו הרגע, אם זה עובד, למה לשנות? סתם שאלה כזאת היא באוויר, למה להפסיק, למה הם מוטרדים? ולמה אחרי 20-30 שנה הם באמת שואלים אותך, האם להפסיק? למה לא להמשיך, ומתי להפסיק, ובאילו מקרים כמובן?
אז קודם כל, למה להפסיק זאת שאלה מצוינת? אני חושבת שזה פה כבר כן תלוי באיזו תרופה מטופלים לוקחים, ומה התופעות לוואי של התרופה. אז אם זו תרופה שמדכאת את מערכת החיסון באופן משמעותי, והמטופל הוא כבר מבוגר, ואנחנו יודעים שהמחלה בגיל המבוגר כבר אין אלמנט דלקתי כמעט, אז אני חושבת שפה הסיכון עולה על התועלת, ובמצב כזה אפשר לעשות מה שאנחנו קוראים de-escalation, זאת אומרת לעבור מתרופה שהיא high efficacy, בעלת יעילות גבוהה, לתרופה שהיא עם יעילות חוטה, או פחות, או זה, אבל עם תופעות לוואי על מערכת החיסון, שהן יותר טובות. זה אנחנו עושים לפעמים. נגיד מטופלים שקיבלו הרבה זמן תרופות שמדכאות את הביסל, את התאים כנגד ביסל כמו אוקרליזומב, אנחנו מורידים אותם לתרופות אחרות שעובדות במנגנון אחר כדי לאפשר התאוששות של תאי הבי ויצירת אימונוגלובולינים. אנחנו יודעים שהתרופה הזאת היא כבר בגיל מבוגר אצל בקרב אנשים מסוימים, כבר העלות מול תועלת היא לא שווה. יש לנו אפשרויות של טיפול של אסטרטגיות יציאה, כלומר אפשרות של מתן טיפול כמו קלדריבין שמאפשר, שאנחנו לוקחים אותו בפרק זמן יחסית קצר, מאפשר 4 שנים ללא טיפול, ואז זה מאפשר כאילו קצת exit strategy, כאילו אסטרטגיית יציאה של הפסקה של טיפול באופן הדרגתי, שמאפשר כמה שנים ללא טיפול תרופתי. יש כאלה שמפסיקים או רוצים להפסק טיפול, או שוקלים בגלל תופעות לוואי. יש לי מטופלים שכבר 25 שנה מזריקים קופקסון 3 פעמים בשבוע. באמת? ופשוט נמאס להם. כאילו כבר נמאס להם להזריק, או מזריקים אינטרפרון שעושה להם תופעות לוואי המון פעמים. אז גם פה זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, לפעמים השאלה באה מתוך המטופל כי יש לו תופעות לוואי או כי הוא חושש, לפעמים השאלה באה מהמטפל כי הוא שם לב שהתרופה יכולה להזיק לו יותר מאשר לא היא לו, ובסופו של דבר ההחלטה אם להפסיק טיפול או לא, גם היא כמו ההחלטה על התחלת טיפול, היא החלטה משותפת של המטופל והמטפל, ותלויה במחלה, בכמה שנים יש את המחלה, בהיקף המחלה, במה המצב של המטופל, במה רצון המטופל, ובסופו של דבר אנחנו עושים את השקלול של כל הדברים האלה ביחד, ומקבלים החלטה משותפת.
יש בדיקות שאת תשלחי אותו לעשות דווקא בתקופה הזאת, בשביל שתהיה לכם את האינדיקציה לקחת את ההחלטה הנכונה יותר? יש בדיקות ספציפיות שנכון לעשות לפני ההפסקה בעצם?
אז תראי, זאת שאלה מצוינת.
היא אמרת נגיד בגיל המבוגר, הדלקתיות יותר יורדת, היא או פחותה, האם יש מדדי דלקתיות שבעצם עושים עליהם בדיקות בשביל, סתם אני שואלת, כי זה באמת מסקרן השלב הזה, כי אנחנו לא מדברים עליו, אני חושבת לזה שמעולם לא דיברנו לא על ההפסקה, לא על הגיל השלישי, ולא על מה האינדיקציה על ההפסקה.
את רואה, תראי איך הזמן עובר ולא הספקנו לדבר על הכל, יש כל כך הרבה דברים באמת לדבר על זה, את צודקת.
לגמרי, אבל זה לא סתם בפורום שלכם, וזה לא סתם גם בכנסים הבינלאומיים, פתאום הגילאים המבוגרים הפכו להיות נושאי שיחה מאוד מאוד חשובים ומעניינים.
נכון, ואני שמחה על זה, זה באמת נושא שאנחנו נתקלים בו כל יום, וזה אני מאוד שמחה על השיח הזה, והוא מלמד והוא חשוב. תראי, מעבר ללעשות MRI כמובן, ולראות אם יש פעילות של משהו דלקתי פעיל או לא, אנחנו יודעים לאט לאט שנכנסים ביומרקרים בדם שאנחנו יכולים לבדוק אותם, כמו רמות NFL, שזה ביומרקר שאפשר למדוד אותו בדם, שהוא יכול אולי להעיד לנו פעילות, על הפעילות של המחלה. זה אולי משהו, אבל אני פשוט לא רוצה, בגלל שהדברים עוד לא לגמרי נכנסים, וזה משהו שעוד לא זמין לגמרי לכולם.
כמו שאמרת, המחקרים הוא גם, הם לא על הגיל השלישי.
נכון, אבל זה כן משהו שאנחנו מתחילים להכניס במרפאות הרשת נפוצה גם בישראל, כביומרקר נוסף, שוב, לא עומד בפני עצמו, אבל כביומרקר נוסף שאנחנו יכולים לבדוק בבדיקת דם, שכן נותן לנו איזושהי אינדיקציה אם יש פעילות של מחלה.
אז אחד, אז באמת, דיברנו על לא מעט, ובאמת דיברנו על המון המון רבדים, ואני רוצה דווקא לשאול על רובד אחר. אנחנו גם במלחמה, ובמדינה רבויות מלחמה, ואנחנו אחרי שנות קורונה, והנושא של דווקא בדידות, או חשיבות של קהילה, או להכיר אנשים חדשים, או ללמוד, לצאת קצת מהאזור נוחות שלך, ללמוד דברים חדשים, אני בכוונה גולשת לכל מיני כיוונים, שדווקא יש לך את הזמן, אבל לפעמים דווקא יש את הפחדים, של מה כבר יש לי את האנשים שאני מכיר, ואני לא אכיר עכשיו אנשים חדשים, ואני לא אתחבר פתאום עם קהילה חדשה, ואני לא אתאמץ כל כך, או אני לא אלך ללמוד גם דברים חדשים, שאנחנו יודעים היום שהם טובים, מאוד מאוד למוח שלנו, מכלי נגינה ועד שפות, וגם לתרשתיים, וגם בכלל לענייני גיל, וכל מה ש... כמו שאמרתי, הזדקנות המוח הטבעית שלנו, עד כמה את רואה קושי לאנשים לאמץ הרגלים חדשים, לפרוץ איזה תקרה אצלהם, ועד כמה הבדידות שהילדים גדלו ויצאו מהבית, שלא בא לך פתאום, או קשה לך להכיר אנשים חדשים, עד כמה הבדידות קצת יותר נכנסת דווקא בגילאים האלה, ועד כמה היא יותר מסוכנת למשפחות שלנו, לתרשתיים, כי אנחנו יודעים ש... אנחנו לא צריכים להיות לבד, אנחנו צריכים להיות חלק מקבוצת השווים מקהילה, זה עוזר, זה מנחם, יש את מי לשאול, יש עם מי להתייעץ, אתה לא מרגיש לבד, כמה הנושא של בדידות דווקא בגיל השלישי מתגבר, שכיח יותר, ודווקא מה הם יכולים לעשות בגילאים האלה?
תראי, קודם כל לצערנו ב6-7 שנים האחרונות, נתקלנו בעוד גורם משמעותי בחיים בישראל שמגביל את היציאה מהבית ואת החברות ואת הזה, כל דבר כזה, כל מלחמה כזאת שמתרחשת שעכשיו חודש אנשים לא יוצאים מהבית ולא מגירים לביקורות או לא זה, או אימא מאז השביעי לאוקטובר ובטח עם הקורונה, יכול לגרום לירידה מאוד משמעותית, תפקודית ומנטלית, שלפעמים מאוד קשה להתאושש ממנה. עכשיו, זה תמיד קשה בגיל המבוגר ליצור חברויות ולמצוא את המוטיבציה לעשות משהו חדש ולצאת מהבית, וזה בטח יותר קשה כשאתה מוגבל, אם יש איזו מוגבלות פיזית, אז זה עוד יותר קשה. אבל אני מאמין שלי, וכמובן שזה מגובה בספרות, זה שככל שעושים יותר דברים, וככל שפעילים יותר, זה בסופו של דבר נכון שזה גורם למאמץ בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה משפר את האיכות חיים ואת היכולת התפקודית, בטח שהמנטלית והקוגניטיבית וגם הפיזית. אז באמת כל מה שאפשר לעשות, הבדידות היא קשה, אם זה למצוא את המקום שלך בקהילה, יש לנו קבוצות תמיכה שפעם היה הרבה, היום כבר כאילו מאז שיש את הפורמי הזה, אבל עדיין יש לנו את הקבוצות תמיכה שלנו מבלינסון של 20 שנה, אפילו להיות מנטור לאנשים עם תרשת נפוצה, שזה גם משהו שבעיניי נורא משמעותי, ואתה יכול לתרום את הידע שלך, אבל זה לא חייב להיות דברים שקשורים לתרשת נפוצה, זה יכול להיות קבוצה של, לא יודעת מה, ציור, או פיסול, או סתם נגינה, או סתם, לא יודעת, משחק ברידג', זה לא חייב, אם אנשים לא מרגישים בצורך להיות יחד עם זה, הם יכולים לעשות כל דבר אחר. וכן, ואם לפעמים צריך עזרה בבית, אז להביא מישהו שיהיה בבית, שזה מאוד משמעותי שאנשים לא רוצים. או אם זה ללכת לדיור מוגן, ששם יש תמיכה ועזרה וקהילה שבעיניי זה מדהים. של מטופלים שבאמת פורחים מאז שהם עברו, יש להם פתאום חוגים ופתאום חברים חדשים ומחזרות, יש לי איזה מטופל מבוגר שכל הנשים שם רוטפות אחריו, הוא כל פעם בא מספר סיפורים, זה מדהים, באמת, זה מחיה, אין מה לעשות, אנחנו יוצרים חברתיים בסופו של דבר, וזה סופר משמעותי.
ושאלה אחרונה לסשן שלנו להיום, דיברנו על בדידות, דיברנו על השש שנים האחרונות, השש שנים האחרונות גם רוויות בסטרס, האם הסטרס מתנהג אחרת בגיל השלישי, האם החרדות שלנו מתנהגות אחרת, האם בגלל שאמרנו שהמחלה פחות דלקתית בגיל המבוגר, אבל בכללי, האם כל מה שאנחנו חווים כאירועים סטרסוגנית, או איך שאנחנו מנהלים את הסטרס שלנו בגיל השלישי, משפיע אותו דבר, כמו על צעירים יותר, או על בני 40, או אנחנו חווים את זה אחרת, כי אולי הניסיון חיים שלנו אחרת, ואולי הפוך, אולי החרדות עוד יותר מנהלות אותנו, זאת אומרת, זה לכאן ולכאן יכול להיות, אין משהו שהוא אחד גורף, אבל מה עושים עם הניהול סטרס דווקא בגילאים האלה, ודווקא בתקופות כמו אנחנו סוגרים חודש של עוד מלחמה עצימה עם אזעקות וממד ומקלט ולרדת ולעלות ובלי לישון בלילה, שזה מייצר גם סטרס בפני עצמו.
אז תראי, גם פה אני חושבת שזה נורא מורכב וזה נורא אינדיבידואלי, אבל אני חושבת שבסופו של דבר הבעיה העיקרית עם התקופות האלה, בעיקר בגיל המבוגר, זה שאנשים מסתגרים בבית, הם בודדים מאוד, בניגוד לגיל צעיר, שאין לך את הפריבילגיה, יש לך ילדים קטנים, אתה צריך ללכת לעבודה, צריך לתפקד, כאילו גם אם אתה הכי מבואס עכשיו, והכי לא ישנת בלילה ואין לך כוח לכלום, אתה צריך לתפקד. וכשאתה מבוגר, במיוחד אם אתה גר לבד, או אין מישהו שצריך ואתה לא צריך לקום לעבודה, אתה מסתגר בבית ואתה מתבודד, וזה משהו שיכול להיות יותר בעייתי. אז נכון שהסטרס, בגיל המבוגר פחות יגרום להתקפים, מה שכן יכול להיות בגיל צעיר, אבל הוא כן יכול לגרום להסתגרות ולדיכאון ולחרדה ולאיזה סייקל כזה, שבסופו של דבר יכול גם להשפיע על המצב התפקודי של הטרשת הנפוצה.
אז אני רוצה קודם כל לאחל לך מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קודם כל חג שמח שיהיה. עם כל האילוצי מצב שאנחנו נמצאים, חג שמח ושקט שיהיה לך ולמשפחה, ולהגיד לך גם תודה רבה מאירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, באמת נושא חשוב, אם לא אחד הנושאים החשובים גם, שכל כך חשוב להתעמת ולהתעסק איתו, ולשים אותו ככה בדיוק כמו ששמנו אותו עם כל הזוויות שלו, אז המון המון תודה על כל הידע שאת עוזרת לנו להנגיש, ועל כל הנושאים החשובים שאת עוזרת לנו לקדם, ובאמת, באמת, באמת, שיהיה שקט וטוב, עם הרבה בריאות לכולם והרבה שקט, ושלא תשארו לבד בחג. זה הכי הכי חשוב, חברים, שכנים, ילדים, שיבואו אליכם, תצאו, שהפחד לא ינהל אתכם.
נכון. ושנדע ימים שקטים יותר.
אמן, אמן,
שפעם
אמן.
שפעם הבאה שאני אבוא, זה כבר יהיה בסטינג אחר, אני מקווה.
לגמרי. בסיום, בסיום הכל. אז המון המון תודה דוקטור על הכל, ותמיד כיף לארח אותך אצלנו.
טוב, אני מצטערת על ההפרעות של הטלפון, מחפשים אותי פה מהבית חולים כבר איזה כמה פעמים, אבל אני
תחזור. עכשיו תעני להם כמו שצריך, תודה רבה על הכל.
טוב, יאללה, ביי ביי.
ביי, ביי ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.